השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
ערב טוב לכולם. זוכים להתחיל עוד שנה בלימוד התורה. כמה טוב להתחיל ככה את השנה. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הראשון לזכותו של שרון בן אורה, שעוזר לנו כל השנה להעלות את השיעורים על האינטרנט, והדבר הכי טוב שאפשר לאחל לו, שהזכות של הפצת המעיינות תועיל לו בכל מה שהוא צריך וכל מה שהוא מבקש, ולהבדיל לעילוי נשמת שרה בטובה, זכרונה לברכה, שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב. ואיך קוראים לה? אסתר בת גבריאלה, שהנשמה תהיה עלייה ותמליץ טוב על המשפחה למטה. מספרים פעם בעיירה, תחילת השנה, כל התושבים, כולם חוזרים לעבודה, חודש שלם לא עבדו, סוף סוף, ישרו חג, חוזרים לעבודה. רק אחד, היה שם אביון אחד, שלמזל אחד, יוסף, יוסלה, לא חוזר לעבודה, אין לו לאן לחזור. שלמזל, כל מה שהוא עושה לא מצליח, אין עבודה. והוא רואה שכל החברים עוזבים את בית הכנסת מוקדם, רצים לעבודה, והוא ככה לבד מסכן בלי פרנסה. הוא מחליט לכתוב מכתב לריבונו של עולם. הוא בא מהאווירה של החגים, מהקרבה לקדוש ברוך הוא. הוא מחליט שהוא שם על השולחן את מה שיש לו. מוציא מכתב, כותב למעלה לכבוד ריבונו של עולם. אנא ריבונו של עולם, אני רוצה גם לפתוח איזה עסק, גם להתחיל את השנה ברגל ימין. מה זה בשבילך? שלח לי 10,000 לירות. מה זה בשבילך? ואז סוגר את המעטפה, מדביק בול, שם בדואר. מקווה שיגיע לאן שצריך. העובדים בדואר רואים מעטפה לכבוד ריבונו של עולם. סקרן אותם. פתחו את המעטפה. רואים יוסלה המסכן מבקש, ריבונו של עולם, שלח לי 10,000 לירות, שיהיה אימא להתחיל את השנה. ריחמו עליהם, לב יהודי, ריחמו עליו. עשו מקבית בין כל העובדים, אספו בשבילו 5,000 לירות. לזה הגיעו, גם זה סכום יפה. שמו את 5,000 לירות בתוך המעטפה, סגרו אותה, שמו לו בתיבת דואר בבית. הוא פותח את המעטפה מריבונו של עולם. רואה, יש שם 5,000 לירות. שמח ועצוב, זה רק חצי ממה שהוא ביקש. אז אומרים את העיניים ואומר, ריבונו של עולם, תודה שעזרת לי. אבל פעם הבאה, אל תשלח לי פרנסה דרך הדואר. הם לוקחים חצי ממה שאתה שולח. אנחנו מאמינים בלב שלם שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו ונותן פרנסה לכל אחד ונותן כל מה שאנחנו מבקשים. אבל יש דבר מאוד משונה, וכאנשים מאמינים צריכים לברר אותו. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו במתח. אין לנו רוגע בחיים. למרות שהוא נותן, ונותן בסך הכל מה שאנחנו צריכים, אנחנו מקבלים, אבל זה תמיד יהיה על הקצה. זה תמיד יספיק בדיוק. וכל החיים אנחנו הולכים עם מתח, מה יהיה? יהיה גשם, לא יהיה גשם. תהיה פרנסה, לא תהיה פרנסה. גם מי שקודם כל לרוב האוכלוסייה אין מספיק, אז היא תמיד במתח, כל חודש מחדש, אם היא תגמור את החודש. וגם אלה שיש להם, הם תמיד דואגים, אין אדם שלא דואג. אולי העסק הזה יקום איזה מתחרה, ויבוא מישהו וידפוק אותו. גם אם יש לי, אין לי בשביל הילדים שלי. איך הילדים יקנו פה בית בארץ? איך אני חתן אותם? איך אני אדאג להם? כל החיים מלאים דאגות. והשאלה הגדולה היא, למה הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו במתח? למה הוא לא נותן? יש לו כל כך הרבה והוא כבר נותן. שייתן ביד רחבה, שנהיה רגועים. זה שאלה לגבי הפרנסה, וזה שאלה לגבי הגשם. אנחנו עכשיו בארץ ישראל, התחלנו לפני כמה ימים לבקש על הגשם. אבל כל שנה מחדש יש מתח. יהיה גשם? לא יהיה גשם. יוצאים מתפילת גשם, מה כולם שואלים את אחד השני? מה התחזית לשנה? מדברים כבר? איזה שנה תהיה? שכונה וגשומה. כל שנה מחדש המתח בארץ ישראל. איזה שנה תהיה? ואתה שואל למה? ריבונו של עולם, זה הארץ שלך. אתה אוהב אותה, הקרקע שלך. תן גשם בשפע. באירופה יש, באמריקה יש, ברוסיה יש, בארץ ישראל, מתח. כל שנה מחדש תקבל הודעה ברגע האחרון אם יהיה גשם או לא יהיה גשם. למה הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו קצר? יש לו כל כך הרבה, שייתן. שאלה מעניינת או לא? אנחנו נראה היום שהמתח הזה מחזיק אותנו אנשים נורמליים. זה הדבר הכי טוב שיש לנו בחיים. ונדבר על רעיון מאוד עמוק, גם בעניין הגשם וגם בעניין הפרנסה. רעיון מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזק. טוב, אנחנו קוראים השבוע על הגשם, על המבול. המבול הגדול. אחרי 1,500 שנה, אלוקים ברא את העולם, החזיק אותו 1,500 שנה, ואז הוא התאכזב. הוא גילה שזה לא עובד. הוצאת סחורה, הוצאת לשוק, וזה לא עובד. יש כשל במערכת, יש בג במערכת. מי? האדם. האדם שהוא מרכז הבריאה. אלוקים מגלה שהאדם הזה דפוק. זה לא מה שהוא תכנן. הוא תכנן דבר אחד, והאדם הזה מפשל, הסחורה מפשלת. מה קרה? אלוקים גילה דבר מדהים. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא פתאום גילה את זה אחרי 1500 שנה, הוא לא צפה את זה מראש כביכול, זה הייתה כביכול, דבר שהוא לא צפה אותו כביכול. רק כל מחשבות האדם, כל מחשבות ליבו, רק רע כל היום. האדם הזה במילה אחת, עסוק רק בעצמו, ליהנות. הוא מחפש לענג את עצמו. זה החיים של האדם, פתאום אלוקים גילה. האדם הזה מחפש רק לענג את עצמו. כל המחשבות שלו כל היום, איך אני עושה לעצמי טוב? מה אני אוכל? מה אני שותה? איפה אני ישן? איפה אני יוצא לבלות? עם מי אני יוצא לבלות? מתי אני יוצא לחופש? זה כל מה שמעניין את האדם הזה. איך הוא דואג לעצמו? איך הוא מפנק את עצמו? איך הוא מענג את עצמו? איך הוא מהנה את עצמו? כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. כל היום הוא עסוק עם זה. והקדוש ברוך הוא הבין שזה לא עושה את העבודה. לא בשביל זה הוא ברא את העולם. יותר מזה, כמו שהזכירו פה, העולם הפך להיות מסוכן. אנשים בשביל להשיג את התאוות שלהם, רצחו, הרגו, גזלו. לא היה לי מספיק כסף, אז לקחתי מהשני. כי אם אתה עסוק רק בלהנות, אז אתה לא עוצר בשום מקום. אתה עושה כל מה שצריך כדי להגיע לזה. שנייה, שאני רק רוצה לומר דבר יפה. דבר שראיתי אותו השנה. מדהים, כל שנה אפשר ללמוד תורה, וכל שנה לגלות דברים חדשים. זה היופי של התורה, האין סוף של התורה. ראיתי דבר יפה באחד המפרשים, שאומר שהתורה בונה את הסיפור של המבול. זה לא יום אחד אלוקים בא ומחריב את מעשה ידיו. זה הדרגה. אם אנחנו מנתחים טוב טוב את פרשת בראשית ואת תחילת פרשת נוח, אנחנו שמים לב שלאט לאט הרוע מתפשט. לאט לאט האגו מתפשט, התאווה, החמדנות מתפשטת, עד שזה מגיע למצב של ותמלא הארץ חמס. זה לא קרה ביום אחד. יש בתורה ארבעה שלבים, ככה התורה זורקת לנו רמזים, איך שהעולם הולך ומשחית את עצמו, הרוע הולך ומתפשט וזה הופך להיות השפה, עד שאלוקים מגיע למצב שהוא כבר לא יכול להחזיק את העולם ומחריב אותו. הסיפור הראשון, זה אדם וחווה כמובן. אלוקים בורא את העולם, ברא שני אנשים, אדם וחווה. מבקש מהם, יותר מדויק, מבקש מאדם, בקשה אחת. בקשה צנועה. מאיתנו מבקש בקשות הרבה יותר קשות. הוא מבקש מאדם בקשה אחת קטנה צנועה. אתה רואה פה שני עצים? מאחד תאכל כמה שאתה רוצה. תאכל לבריאות כמה שאתה רוצה. שולם עליכם. מהעץ השני, אל תאכל. שום דבר, לא השארתי אותך רעב. עץ אחד תאכל כמה שאתה רוצה. מהעץ השני, אל תאכל. יותר מזה, האיסור הוא לא איסור לעולם. זה לא שכל החיים עכשיו אסור לך לאכול. בסך הכל כתוב במדרש, 3 שעות. עד כניסת השבת. 3 שעות הוא מבקש מהאדם הזה לא לאכול מהעץ. נו, זה עבד? הנחש בא לחווה. אמר לה, תאכלי מהעץ. היא אומרת, אסור. אומר לה, בחיי, איך תגיעי בעץ? דחף אותה. נגעת בעץ, קרה משהו? לא קרה כלום. יופי, עכשיו תאכלי. היא הולכת לבד. אישה אף פעם לא נהנית לבד, נכון? היא הולכת קוראת לבעלה. אתם יודעים, מספרים שפעם היה בעל, אברך צעיר, אחרי החתונה, כל יום חמישי בלילה היה יוצא עם החבר'ה. אני יודע מה, לבלות, לשתות, להתוועד, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. יוצא עם החבר'ה כל יום חמישי בלילה. חוזר, מבסוט, ביום שישי בבוקר. אשתו קינה בו, מה אתם עושים כל הלילה? אני רוצה לבוא איתכם גם. בסדר, לא היה נעים, אבל הביא אותה, מה הוא יכול לעשות? מצאו בייביסיטר, הביאו אותה, יוצאת איתם יחד, לבלות. יושבים, היא רואה שכל החבר'ה, הבחורים יושבים, שותים. עניין אותה, מה הם שותים? משהו כל כך טוב. היא מבקשת גם לשתות. מכניסה לפה, זה מר, איזה וודקה, אי אפשר להכניס לפה. היא אומרת לבעלה, איך אתם מכניסים את זה לפה? הוא אומר לה, תגידי לי, מה נראה לך שאנחנו מלקקים פה דבש? אז אמרנו שהאישה לא נהנית לבד, היא מזמינה את הבעל שיבוא לאכול איתו יחד, לאכול איתה יחד, והם אוכלים יחד מפרי עץ הדעת. ואם כן, בקשה אחת שאלוקים ביקש, הם לא עושים אותה, הם לא יכולים לשלוט בתאווה 3 שעות. זה השלב הראשון. השלב השני כבר, זה הולך ומדרדר. קין והבל, שני אנשים, שני אחים, האחים היחידים בעולם, עובדים את האדמה. קין עובד אדמה, והבל רועה צאן. ואז הם מחליטים להביא מנחה לקדוש ברוך הוא. הצליח להם בחיים. הם שלטו לבד על כל העולם. זה על כל האדמות בעולם, זה על כל הצאן בעולם. היה להם טוב, אז הם רצו להגיד תודה לאלוקים. אז הבל הביא מנחה, וקין הביא מנחה. ורק המנחה של הבל מתקבלת, כי הייתה יותר משובחת. קין לא יכול לסבול מצב שהוא לא הילד הכי מוצלח במשפחה, הולך והורג את אח שלו. שלב יותר מאוחר, האנושות כבר יותר מדרדרת. לא רק שאני מתעסק עם עצמי, אני גם הורג את מי שמתנגד אליי, אני לא מוכן שיהיה פה מציאות של מישהו אחר בכלל. קודם הם נהנו יחד, עכשיו הוא כבר מחסל את מי שמפריע לו להתקדם. ואז מגיע השלב השלישי, הפסוקים האחרונים בפרשת בראשית, קצת פסוקים סתומים, נחזור אליהם, נלמד אותם מבפנים. רעיון מאוד מאוד יפה, שהתורה בעצם רומזת לנו, צריך ללמוד טוב את הפסוקים כדי להבין שהרוע הולך ומתפשט. האגו הזה, התחושה הזאת של אני ואפסי עוד, אני צריך ליהנות מהחיים, זה הולך ומתפשט בעולם. בואו נקרא במובא מספר 2. התורה מספרת, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. סיפור יפה לכאורה. נולדו בנות, האנשים התחתנו איתם. אבל המפרשים אומרים, רגע, מה הסיפור פה? מה החידוש שנולדו בנות והתחתנו איתם? זה הרי ברור, הרי האדם מתחתן עם חווה. אז למה שלא התחתנו איתם? יש פה איזה סיפור. אם התורה מספרת כל כך בעריכות, שנולדו בנות, ואנשים התחתנו מכל אשר בחרו, הם ראו שהבנות טובות, יש פה איזשהו סיפור. אז רש"י אומר, אוהו, יש פה סיפור. התורה רומזת על השחתה אדירה. בני האלוקים זה האליטה. זה האנשים, השכבה הגבוהה, הדיינים, השופטים, האנשים הגדולים. והם ראו את הבנות כשהן טובות. מתי הבנות טובות? ביום החופה. הכלה יפה, זה היום הכי יפה שלה בחיים. אז השופטים והדיינים היו לוקחים לעצמם את הקלות ביום החופה שלהם, היו בועלים אותם. התורה כבר רומזת לך שהרוע הלך והתפשט, עד לאיפה? עד לשכבה הכי גבוהה. הוא נקרא את רעשי, בני האלוקים, בני השרים והשופטים, כי טובות הנה. בקיצור, מי שירצה יקרא. יש במדרש, המדרש עדיין לא מסתפק ברעשי הזה, ואומר יותר מזה בילקוט שימוני, אגב רעשי רומז למדרש הזה. בני האלוקים, מה התורה רומזת לנו? בני האלוקים זה השופטים, הדיינים. נכון שהשופטים נקראים אלוקים, אבל עדיין, בני האלוקים, אומר רש"י, היה פה סיפור הרבה יותר דרמטי. התורה רומזת לקלקול הרבה יותר גדול, להתפשטות הרבה יותר גדולה של הקלקול. ורש"י מביא את זה בפרשת שלח, שתי מילים מהמדרש הזה. כשהקדוש ברוך הוא התעצב על ליבו, וראה מה קורה כאן בעולם, איך שהעולם כולו הופך להיות, כמו שאמרנו, אגו אחד גדול, ליהנות אחד גדול, הנאה אחת גדולה, אז הקדוש ברוך הוא התעצב. באו לפניו שני מלאכים, שמחזאי ועזאל. פעם קוראים להם שמחזאי ועזאל, פעם קוראים להם עוזה ועזאל. באו שני המלאכים האלה לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, הרי הזהרנו אותך מראש. אמרנו לך לפני שבראת את העולם, מה האנוש כי תזכרנו? אמרנו לך לאן זה הולך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אוקיי, נו מה עכשיו? העולם כבר קיים, מה אני אעשה איתו? אז המלאכים אומרים, אין בעיה, אנחנו נרד לעולם ואתה תראה, אנחנו נשלוט ביצרנו. יורדים לעולם ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה. ביום שהמלאכים האלה ראו את בנות האדם, גם הם נפלו. הכל היה טוב מלמעלה, מה? לא מתו, חטאו איתן, חטאו בזנות, חטאו עם בעולת בעל, עם אשת איש. הכל היה טוב מלמעלה, כשהם היו למעלה הם אמרו, מה הבעיה, אנחנו נחיה פה בעולם, נשלוט בתאוות שלנו. ברגע שהם ירדו לעולם המלאכים האלה, הם מיד חטאו. אם כן התורה רומזת לנו, שהרוע התפשט כל כך, והאגו התפשט כל כך, והתאווה התפשטה כל כך, עד שאפילו המלאכים כבר חטאו. אפילו מלאכי שמיים שירדו למטה, גם הם חטאו. כן, אגב, אתה צודק, כתוב ששמחזאי, המלאך הראשון, חזר בתשובה, תלה את עצמו וחזר בתשובה, ועזאל הוא היצר הרע של האריות. הוא עד היום עומד בעולם, והוא מחטיא אנשים בבגדי צבעונים של נשים. מה עשה איתו הקדוש ברוך הוא? זרק אותו מעבר לאיזה הר, ושם הוא יושב, וכל שנה ביום כיפור הכהן היה מקריב קורבן לעזאזל, שעיר לעזאזל, לכפר על החטאים האלה של עוזה ועזאל, על המלאכים האלה שמחטיאים את האדם באריות. אם כן, מה התורה רוצה לרמוז לנו? שלא היה אפשר לחיות פה כבר. אנשים כל כך חיו בתוך ה... תן לי ליהנות ולאכול ולשתות ולבלות, עד שאפילו המלאכים כבר חטאו. במקום אחר רש"י אומר שאפילו הבהמה חטאה. כל העולם הפך להיות מקום אחד גדול של לחפש ליהנות ולחפש להתענג, ועד שהם מגיעים לפרשת נוח, ופה מגיע השלב הרביעי. ותמלא הארץ חמס. כבר כל הארץ הייתה כזאת. קודם זה היה אדם וחווה. אחרי זה קין והבל, אחרי זה בני האלוקים, ובסוף ותמלא הארץ. בסוף כולם נהיו כאלה. אם לשופטים מותר, ולדיינים מותר, ולמלאכים מותר, אז ודאי שלנו מותר. אז לכולם נהיה מותר. וכולם עסקו בדבר אחד, בליהנות וליהנות וליהנות, ובשביל זה גם גזלו אחד השני וחמסו אחד השני, והעולם לא יכול להתקיים, ואלוקים החליט לעצור, בעצם להחריב את העולם ולהתחיל אותו מחדש.
איזה 1,500 שנה?
1,500 שנה. הגיע לשיא אחרי 1,500 שנה. נחזור רגע לענייננו. אמרנו אם כן שמה שקרה בעצם ב-1500 שנים הראשונות של העולם, שאנשים שקעו עד הצוואר בליהנות, בלאכול ולשתות ולענג את עצמם, עד שזה הגיע לרמה שלא היה אפשר לחיות פה. גזלו וחמסו בשביל זה ולא נתנו מקום בכלל אחד לשני. והשאלה, אני רוצה לומר רעיון מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מיוחד, באמת רעיון שהוא בעצמו מצדיק שיעור, רעיון שראיתי בכלי יקר ששואל את השאלה המתבקשת, ואולי לזה שי רמז גם כן, איך זה קרה? איך קרה שאנשים שאלוקים יצר חוטאים בכזאת רמה, ותמלא הארץ חמס? איפה קרתה פה הפשלה? מה אלוקים לא צפה מראש כביכול? הוא הרי ברא אותנו, הוא נתן לנו את הנתונים, נתן לנו את הגנים. איך קורה שאנשים מדרדרים לרמה כזאת? בסך הכל מידת החסד, אנשים שהיו, ראו את הקדוש ברוך הוא, אדם וחווה והלאה, איך קורה שאנשים מדרדרים ברמה כזאת שהם חוטאים עד כדי כך שאי אפשר לחיות פה? והוא אומר רעיון עצום, הוא מדייק את זה במילה אחת בתורה.
זה חוק הג'ונגל, לא?
מה זה חוק הג'ונגל?
אבל
איך מגיעים בכלל לרמה כזאת? אנחנו כבר חיים בג'ונגל, מאיפה זה מתחיל? זה הרי התחיל מאיזשהו מקום. מה?
איך אתם מדרדרים?
איך מדרדרים למצב כזה שהעולם שאלוקים ברא ותמלא הארץ חמס? והוא אומר רעיון אבל אני שואל איך זה מתחיל? היום אנחנו כבר פה, אבל השאלה איך זה התחיל? אנחנו שואלים איך זה התחיל. והוא אומר רעיון עצום שמובטח לנו שכל אחד מאיתנו ייזכר ברעיון הזה במהלך החיים שלו הרבה פעמים. רעיון מאוד מאוד פשוט ומאוד יפה. הוא אומר, רוע, תאווה, זה דבר שמתפתח. אף אחד לא מתחיל מחטא גדול. כולם מתחילים מחטאים קטנים, ואומרים לעצמם, תן לי לחטוא פעם אחת, ואני ארגע. וזהו, זה יעבור לי. אבל מה קורה? איך הגמרא אומרת? מסביעו, רעב. אתה מסביע אותו, אז הוא נהיה יותר רעב. ואז אתה שוקע בתוך עצמך. זה מה שאלוקים גילה, הוא מוצא בתורה מילה, התורה אומרת, וירא השם כי רבה ראת האדם. מה זה רבה ראת האדם? מה אלוקים גילה פתאום שבגללו הוא הביא את המבול? אלוקים גילה שהרוע זה דבר שמתרבה, דבר שמתפתח. אתה חוטא פעם אחת בתוך מחשבה שזהו, אני גונב פעם אחת וזהו, ואז יהיה לי מספיק כסף, אני לא צריך יותר. אבל כשאתה גונב פעם אחת, אתה מתרגל וזה כבר לא מרגש אותך. אתה מחפש משהו יותר גדול, ומגיע חטא יותר גדול. ויש איזה סיפור חסידי מאוד יפה, אי אפשר להגיד עליו יפה בכלל, סיפור נורא. היה לרבי ישראל מרוז'ין, היה חסיד, שגר ליד העיירה ז'יטומר באוקראינה, והוא היה נוסע תמיד לרבי וחוזר. זו הייתה דרך ארוכה, מרוז'ין לז'יטומר, נוסע את כל הדרך הלוך וחזור. בדרך הוא היה עוצר באיזה פונדק. ובפונדק הזה היו אנשים טובים ופשוטים, והוא היה עובר דרכם כל פעם ומספר להם מה הרבי אמר, ובתמורה הם היו נותנים לו משהו לשתות ומיטה לישון בלילה כדי לעשות את הדרך. ערב אחד הוא מגיע אליהם וגם יושב ומתוועד איתם ומדבר איתם, מספר להם מה הרבי אמר. ואז לוקח, מקבל מהם מפתח לאחד החדרים, פונדק עם חדרי שינה, נכנס לישון שם. אבל לפני שהוא נכנס לישון, הוא חסיד, אז הוא מתיישב להגיד קריאת שמע על המיטה בכוונה. פתאום הוא שומע צעקות צרחות. פלוגה של שודדים נכנסה לפונדק הזה. קשרה את המוחסן עם כל המשפחה, עם הילדים לפינה. התנפלו שם על כל הוודקות והבירות, שתו. ואחרי זה הודיעו להם, אנחנו הולכים להרוג את כולכם. המוחסן התחיל לבכות, מה אתה רוצים? לא, אנחנו לא מכירים אותך, אתה תלך ותלשין עלינו למשטרה, הולכים להרוג אתכם. והוא, החסיד הזה, יושב בפנים ומבין שהוא הבא בתור, הם יהרגו אותם, יעשו חיפוש בבית, לראות מי עוד נמצא. הוא חושב מה הוא יעשה, היה לו בכיס ספר זוהר קטן. הוא מתחיל לקרוא בזוהר בדבקות, מקווה שאיכשהו זה יציל אותו, הוא מתחיל להגיד בדבקות ונכנס כל כך לתוך הזוהר, בכלל שכח מה קורה סביבו. פתאום ראש השודדים שומע מאחד החדרים מישהו שלומד ככה, מתפלל, בוכה. נכנס לחדר, והעיניים שלהם נפגשו, ונהיה להם רע. הם שני חברים שלמדו יחד בתלמוד תורה. החסיד הזה קראו לו מוישה, השודד הזה קראו לו בנימין. למדו יחד בבית ספר, בתלמוד תורה החסידי. והוא פתאום החסיד של רבי ישראל מרוז'ין, והוא ראש השודדים שהולך עכשיו להרוג אותו. כמובן ראש השודדים ראה את זה. רואה את החבר שלו, עלה לו כל המראות של התלמוד תורה שהם יושבים יחד ולומדים, והוא רואה אותו מתנעונע, הוריד את החרב, אומר להם תשחררו אותם, לא התכוונו, ואז מתיישב איתו. והם מתיישבים ומתחילים לדבר, מביאים לחיים ושותים ושותים, הוא פיזר את כל החבורה של השודדים שילכו הביתה. והוא שואל אותו, תגיד לי איך זה קרה לך? למדנו יחד בתלמוד תורה, למדנו יחד בישיבה. התחתנת עם בחורה טובה, הוא התחתן עם הבת של אחד מהמוזגים, עוד אחד שהיה לו אישהו בית מרזח באזור. איך נהיית פתאום שודד כזה גדול שהולך לרצוח משפחה יהודית בלי לב? וכבר היה שלוש בלילה, והם היו אחרי הרבה כוסיות, אז הוא התחיל לפקוט, אמרו לו, אני אספר לך מה קרה. אומרת, אתה זוכר, אני התחתנתי עם בחורה עשירה, הבת של אחד המוזגים פה, הייתי בחור טוב, קיבלתי בחורה טובה ועשירה. חותני לא ביקש ממני כלום. אמר לי, שב תלמד, אני מפרנס אותך, בבוא היום אתה תירש את העסק שלי. אין, תורה וגדולה במקום אחד, כל החלומות. אומר, ישבתי ולמדתי, לא הייתי צריך כלום. יום אחד אשתי באה אליי, אשתי הייתה עובדת פה בפונדה, כל השנים גדלה פה, הכירה את כל האנשים. אומרת, תשמע בנימין, יש לך ראש טוב, אני מכירה את הראש שלך, יש לך ראש מהיר. בערב, יש פה חבורה של גויים שמגיעה פה לפונדק. באה פה לפעמים, פעם בשבוע בערב, והם צריכים מישהו שיעשה להם חשבונות, שיחלק ביניהם את הסחורה, שיחלק ביניהם את הכסף, את הרווחים. והם כל הזמן רבים ומתקוטטים, כבר 50 שנה פה יושבים ורבים. אתה יש לך ראש טוב, אתה בן אדם לבבי, שב איתם, תפשר ביניהם. אין בעיה. התיישב איתם יום חמישי בלילה, שומע מה הרווחים של השבוע, הוא מחלק, בדק מה התפקיד של כל אחד בכוח, חילק ביניהם את הסחורה, מה שהיה לוקח תמיד לילה שלם עם צעקות וכללות, נגמר בחצי שעה. הם התלהבו, שילמו לו בעין יפה, אמרו לו שבוע הבא עוד פעם. כל שבוע יום חמישי ב-12 בלילה, מתיישב איתם, מחלק ביניהם את הרווחים. לאט לאט הוא גילה, שבמה הם עוסקים? שהם חבורת שודדים. הם באחד היערות פה מסתתרים, תופסים אנשים, מפשיטים אותם, מורידים מהם את הכסף, אחרי זה מתחלקים בשלל. אבל הוא כבר היה כל כך בתוך זה, והרוויח כל כך יפה, והם כל כך שיבחו אותו, כמה הוא גאון, וכמה הוא מוכשר, וכמה הוא הציל אותם, אז הוא כבר לא יכול לצאת מזה. אבל הוא אמר לעצמו, מה אכפת לי? אני קשור לזה? אם אני לא יהיה, יקחו רואה חשבון אחר, מה זה נוגע אליי? הוא אומר, הייתי עושה להם את החשבונות. לילה אחד, הוא אומר, אחרי שסיימתי איתם את העניינים, אני הולך לישון. 4 בבוקר, דפיקות אצלי בחלון. אחד מהם אומר, בוא תציל אותנו. אנחנו התלבשנו פה על איזה עשיר. אבל הוא כנראה יש לו כמה שומרים, ורבים איתם, חייבים שתבוא תעזור, תביא איזה פטיש מפה ותעזור. ואני הייתי כבר כל כך חלק מהם. ורצתי, כולי שערורי, פחדתי שהביזנס ייפול, עוד יגיעו גם אליי בסוף. רצתי שערורי, ויחד איתם נתתי מכות פטיש, והרגתי שם כמה אנשים. אומר, וזהו. ומאז כבר נהייתי חלק מזה. כבר לא יכולתי לעצור. אומרת לך התורה פה, וירא השם כי רבה ראת האדם. אלוקים גילה שרוע זה דבר שמתרבה. ככל שאנשים נכנסים בתוך זה, אתה יותר לא יכול לצאת. ואתה מתחיל בכוונות טובות, מה אתה מתחיל בסך הכל? יש מדרש כל כך יפה על דור המבול, שאחרי הכלי הקר הזה פתאום תפסתי אותו. המדרש אומר שמה היה החטא של דור המבול, מה הם היו גוזלים? הוא אומר שהם היו גוזלים פחות משווה פרוטה. הם היו נכנסים לחנות ירקות, והיו לוקחים ככה, אתה יודע, עגבנייה אחת, אפרסק אחד, בלי לאכול, עד שהוא מרוקנים לו את כל הבסטה. עוד אחד לוקח, עוד אחד לוקח, עד שמרוקנים לו את הבסטה. מה הרעיון? מגזל של פחות שווה פרוטה נחרב העולם? המדרש רוצה לומר לך, כן, ככה מתחיל מבול. איך מתחיל ותמלא הארץ חמאס? מגנבות קטנות. איך מתחיל מצב שכולם באים, כמו שרשי אומר על בעולת בעל, שאפילו בני האלוקים באים על אשת איש, על כלה ביום חופתה? איך קורה דבר כזה? מהנאות קטנות. אני אעשה את זה רק פעם אחת, ואני ארגע וזה יעבור. עד שאתה כבר נכנס לתוך זה, ואתה לא יכול לצאת מזה, כי ככל שאתה בתוך זה יותר, אתה יותר שקוע, אתה יותר נופל בתוך העניין. בואו נראה במובן מספר 3 את הכלי הקר הזה. כלי הקר ופרק ו' פסוק ה'. וירא השם כי רבה ראת האדם. לפי שחטאו בזנות, ואותה תאווה רבה והולכת תמיד, ולא יסבע לעולם. כי אומרם זה על סוכה נון ב', עבר קטן ישנו באדם, מסביעו רעב. להפך, זה עובד הפוך. וכן חטאו בגזל, וגם לכסף יש את אותה תכונה בדיוק. ואוהב חמס וכסף לא יסבע כסף, אלא תאוותו רבה והולכת תמיד. אתה אומר, אני אגנוב פעם אחת וזהו. הבעיה שכסף סוחף אותך פנימה. אם אתה פעם אחת מריח כסף, אתה לא יכול לצאת מזה. אז עוד פעם ועוד פעם, מתחיל מגניבה קטנה, ואתה לא יכול לצאת משם. וכאמור לקמן, כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, רצה לומר, אין שעה ביום שיהיה שבע בה, אלא כל שעה הוא מוסיף על תאוותו. ולפי זה מובן מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שגמרא בסנהדרין קופחת, דור המבול אומרת הגמרא, ברבה קלקלו. החטא שלהם היה במילה רבה, כמו שנאמר, והיה רשם כי רבה ראת האדם. וברבה נידונו. מה אלוקים עשה להם? נבקעו מעיונות תהום רבה. מה המשחק מילים הזה? ברבה קלקלו, ברבה נידונו. כי זה כל הסיפור של המבול. שהרוע הלך והתרבה. הם התחילו מתאוות קטנות, עוד נבל ברשות התורה, עוד נבל, עוד דברים מותרים, אבל הם שקעו בתוך זה וכבר לא יכולו לצאת מזה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אם התאווה אין לה סוף, אז גם אני אתן לכם מים שאין להם סוף. זה כל הסיפור של המבול. איך מגיעים למצב כזה שבלתי מלא הארץ חמאס? מדברים מותרים. מעוד ענה ועוד ענה ועוד עונג, ואתה עוד שוקע בעצמך, ואתה כבר לא יכול לצאת מזה, אז שאתה כבר חלילה אפילו הולך לגזול ולחמוס בשביל לממש את התאוות שלך. אוקיי, נחזור לענייננו. פתחנו את השיעור ושאלנו, דיברנו על המבול. אוקיי, אני אזכיר את זה באמת בכמה מילים, כבר נהיה קצת מאוחר. הקדוש ברוך הוא רואה שתמלא הארץ חמס, הקדוש ברוך הוא רואה שבאמת אנשים עסוקים רק בעצמם וגוזלים וחומסים, והוא מחליט לא פחות ולא יותר להחריב את מעשי ידיו. תתאר לעצמך שאתה יוצר שולחן, עובד עליו 50 שנה, בסוף אתה הולך ומשחית אותו, כי אתה רואה שהוא לא עובד, שהוא מתמוטט. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, החזיק אותו 1,500 שנה, ואז מחליט שהסחורה לא טובה, לא ראויה, והוא מחריב את העולם. איך הוא מחריב את העולם? הוא מוריד כאן כמויות של מים. שיטפון, הורי כאן כמויות של מים, עד שהעולם כולו נחנק. תורה מתארת שזה היה 150 יום. חמישה חודשים, 40 יום, כמויות של גשם מהשמיים, כמויות אדירות של גשם מהשמיים, והשאר, עד 150 יום, מעיינות, כל 100 תהום, 100 מעיינות עלו למעלה, גם מלמעלה, גם מלמטה. מה? נבעו מלמטה וגם מלמעלה, העולם כולו נחנק, ובעצם אחרי 150 יום כבר לא נשאר כאן כלום. אחרי זה עוד חצי שנה עד שהעולם יבש, אחרי שנה נוח יצא מהטבע, ורואה עולם אחר. לא נשאר כלום מכל מה שהוא הכיר. לא מהבתים, לא מהשכונות. אלוקים התחל את העולם אחרי 1,500 שנה. עכשיו אני רוצה לחזור למה שהתחלנו. אדמור הזקן בליקוטי תורה, במאמר הראשון בליקוטי תורה, בתורה האור, סליחה, על הפרשה, לוקח את זה למקום מאוד מעניין. הוא אומר, האמת היא, הוא אומר, האמת היא שהמבול אף פעם לא נגמר. מה זה מבול? מבול זה גשם שבא בצורה לא נורמלית, בצורה מלחיצה, בצורה מטרידה, בצורה מאיימת. הוא אומר, אף פעם זה לא נגמר. עד היום הגשם בארץ ישראל בא בצורה שמותחת אותנו כל שנה מחדש. יהיה גשם, לא יהיה גשם. אותו דבר בעניין הפרנסה. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא נותן, אבל תמיד משאיר אותנו על הקצה. תמיד משאיר אותנו בחוסר ודאות. אין אדם בעולם הזה שיכול להגיד, אני רגוע, אין לי מה להתפלל. לא קיים. אדם כזה שאין לו מה להתפלל, יש לו הכי הרבה על מה להתפלל. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, מצד אחד הוא נותן לנו מה שאנחנו צריכים, ומצד שני הוא משאיר אותנו על הקצה. המבול אף פעם לא נגמר. הצרות האלו של הפרנסה, הטרדות האלו של הגשם, אף פעם לא נגמרות. והשאלה הגדולה היא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת? למה הוא לא נותן גשמי ברכה שיהיה בשפע, שנהיה רגועים, שנהיה מבסוטים? מה הרעיון? יש פה רעיון באמת מאוד יפה שכתוב בכמה שיחות של הרבי, ויש לו המון המון משמעות לפרנסה כפשוטה, לבקשת הפרנסה שלנו. יש בגמרא בסנהדרין סיפור מיוחד מאוד. אליהו הנביא, הוא היה בימי המלך אחאב, כשאליהו הנביא חי באמת בעולם, לא כשהוא בא כנשמה. המלך אחאב היה אחד המלכים הכי רשעים בתולדות ישראל. הוא עבד אלילים, ולא רק שהוא עבד אלילים, הוא הכתיא את הרבים, הוא ציווה לכתוב על כל הבתים בשומרון, אחאב כפר בהשם, הוא הביא אלילים מצידון, אשתו איזבל הביאה אלילים מצידון והוא עבד אותם, ובאמת גם הרג את נבות הכרמלי, שפך דם נקי. יום אחד הוא פוגש את אליהו באיזה אירוע. הוא פוגש את אליהו הנביא. אומר אליהו, יש לי תהייה, תהייה שמציקה לי, אולי אתה מוכן להגיד לי, לענות לי. אליהו אומר, בבקשה, אדוני המלך, שאל. אומר, כתוב בתורה שאם אדם וסרתם עבדתם אלוקים אחרים, אם תעבדו אלוקים אחרים, מה תהיה התוצאה? ועצר את השמיים. לא יהיה גשם, לא תהיה פרנסה. אומר אליהו, ואומר המלך, ואדוני אליהו, תראה מה קורה. אני עובד אלוקים אחרים, ומה? אין אדם שטוב לו כמוני. יש לי כל מה שאני מבקש. יש לי כסף, ויש לי זהב, ויש גשם, האדמה פורחת. אז מה כתוב בתורה, וחרף השם בכם ועצר את השמיים? זה לא עובד. זה עובד בדיוק הפוך. אני עובד אלוקים אחרים, ותראה רשע וטוב לו, תראה כמה טוב לי. אליהו התרגז. אליהו אמר לו, אני נודר שלא יהיה גשם עד שאתה תחזור בתשובה. השמיים יסגרו. לא יהיה עכשיו טיפת גשם, לא תרד פה בעולם. שכולם ימותו מרעב, עד שאתה תחזור בתשובה עם אשתך, לא יהיה פה, לא יהיה גשם. אבל אליהו ידע שיש בעיה. שלקדוש ברוך הוא כביכול, יש חולשה. הוא אוהב אותנו. וכשאנשים יצעקו לגשם, והחקלאים יצעקו לגשם, אז הוא ייתן גשם. אז מה אליהו עשה? הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מבקש טובה. שלא מן המניין, לא מקובלת, אף פעם בהיסטוריה לא ביקשו אותה. תן לי מפתח של גשמים. תן לי לשמור את המפתח של הגשמים. ואני אדע כשאתה לא תיתן גשם. ומה הסיפור? הגמרא אומרת ששלושה מפתחות השאיר הקדוש ברוך הוא בידיו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל. נתן לנו את החוכמה, ונתן לנו את ההצלחה ואת הרעיונות, את הכל נתן לנו. שלושה מפתחות הקדוש ברוך הוא השאיר בידיו ולא נתן לנו. וזה שלושה דברים שכולנו יודעים שאין לנו שליטה עליהם. גשם, כמה שאנחנו חכמים עד היום, מפתח של גשמים אין לנו. בדף תענית דף ב' הגמרא אומרת שגם פרנסה בכלל זה. אין לנו שליטה על הפרנסה. אתה רואה אנשים חכמים מאוד שלא מצליחים. אתה רואה אנשים כלומניקים שמצליחים. אין שום הסבר למה אדם אחד מצליח, למה אדם אחר לא מצליח. מפתח בצרור שלו, לא בצרור שלנו. דבר שני, חיה, לידות. אנשים מנסים להיכנס להיריון, לא מצליחים, בלי סיבה. אפילו אנשים בריאים, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. לידה, אתה לא יודע מתי תהיה לידה בפועל. עד היום רופאים לא יודעים לצפות מתי תהיה לידה בפועל. זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. מתי שהוא ירצה זה יקרה. ביום שמגיע המזל שלך. שנייה, גשמים ופרנסה זה אחד, חיה, יולדת זה דבר שני, והדבר השלישי, תחיית המתים. רק הקדוש ברוך הוא יכול להחיות מתים, אנשים רופאים עם כל הגדולה לא יכולים להחיות מתים. בא עכשיו אליהו ואומר לקדוש, אגב, יתקתי את זה, הטור אומר שכל הדברים האלה נמצאים במילה מפתח. המילה מפתח זה ראשי תיבות, מטר, פרנסה, תחייה, תחיית המתים וחיה, יולדת. ארבעת הדברים האלה הקדוש ברוך הוא השאיר אצלו בצרור ולא נותן לנו. באו אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תן לי באופן חד פעמי את המפתח של הגשמים, אני אשים אותו אצלי בצרור, לא תוכל לרחם עליהם, לא תיתן להם גשם. בסדר, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא מקנה לכבודו, נתן לו את המפתח. חלפו כמה שנים, לא הייתה טיפת גשם. נהיה כל כך רעב של אליהו עצמו לא היה מה לאכול כבר. בצורת נוראה, בשומרון, לאליהו עצמו לא היה מה לאכול. מה הוא עושה? הוא הולך לאישה הצרופית, שמה מתארח אצלה והיא נותנת לו אוכל. אבל אחרי שהוא מגיע אליה, מה קורה? הבן שלה מת. היא התחילה לבכות, הנביא אליהו, הבאת לנו מזל רע, רק באת, הבן שלנו מת. מה אליהו עושה? אומר, ריבונו של עולם, תן לי את המפתח השני מהצרור שלך. את המפתח של תחיית המתים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אז מה יהיה? אתה תחזיק שניים ואני אחד. לא הולך. תחזיר לי את המפתח של הגשמים, תקבל את המפתח של תחיית המתים. אליהו אומר, אין לי ברירה. המערכת שלי, אני חייב לטובה, הבן שלה מת. מחזיר לקדוש ברוך הוא את המפתח לגשמים, מקבל את המפתח של תחיית המתים, ואז קוראים שני דברים. הילד קם לתחייה, וגשם זלעפות התחיל לרדת מהשמיים. מה הסיפור הזה אומר לנו? הסיפור הזה אומר לנו שהפרנסה היא לא בידיים שלנו. מה שלא נעשה, זה בידיים שלו. הצרור הזה נמצא אצלו. לא נמצא אצלנו. למה? הוא נתן לנו כל כך הרבה דברים, למה לא נתן לנו גם את השליטה על הפרנסה? אז כתוב בגמרא ובחסידות רעיון מאוד מאוד פשוט. כי ככה הוא קושר אותנו אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו. הקדוש ברוך הוא אבא. הוא רוצה בבקרים שנבוא נגיד בוקר טוב, נספר מה נשמע. אם אתה רוצה שהילד ידבר איתך, מה אתה עושה? אתה שומר אצלך את המפתחות של האוטו. ככה בטוח שהוא בבקרים מתקשר לשאול אבא מה נשמע, כי הוא בלילה רוצה את האוטו. נכון? אז בא הקדוש ברוך הוא ואת המפתח של הפרנסה משאיר אצלו, כי הוא יודע שזה מה שיקשור אותנו אליו. אז אם אנחנו נמצאים חלילה ברגע של בעיה בפרנסה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אין לי מזל, לא הולך לי בחיים. אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם רוצה משהו. ריבונו של עולם קורא לך. למה אתה תקוע? כי הקדוש ברוך הוא מבקש שתפנה אליו, תבקש את המפתחות. אז הוא לוקח אותנו בקטע הכי רגיש אצלנו, שומר את המפתחות אצלו, לא כי הוא שונא אותנו חס וחלילה. להפך, כי הוא אוהב אותנו. איך אנחנו יודעים את זה? יש לזה ראיה עצומה. בכל המזרח התיכון, מי המדינה היחידה שסובלת מבעיות בגשם? ארץ ישראל. בכל המדינות מסביב אין בעיות של גשם. למצרים יש את הנילוס, בלבנון יש ערים גבוהים, בסוריה יש את הנהר החידקל. אנחנו המדינה היחידה התקועה פה בשכונה שאין לה גשם. למה הוא הביא אותנו לפה? לא חייב אותנו למקום יותר טוב, הביא אותנו לסוריה, ללבנון, לקנדה. למה הביא אותנו דווקא לפה? זה בדיוק הרעיון. הוא הביא אותנו דווקא לפה, כי הוא רוצה שנפנה אליו. אז הוא שם אותנו במקום כזה, שכל הזמן חייבים קו פתוח לקדוש ברוך הוא. אין חיים קלים. אז הקושי לא מעיד שהוא לא אוהב אותנו. הקושי מעיד שהוא מבקש משהו. הקושי מחבר אותנו. במילים אחרות, הרבי אומר, בשיחה הראשונה שהרבי כתב לפרשת נוח, בלקוטי שיחות חלק א', בקטע הראשון, הרבי אומר דבר מדהים. הרבי אומר, החוסר ודאות של החיים, זה מה שמשאיר אותנו אנשים נורמליים. כי בלי החוסר ודאות, אם הכל היה בטוח, היינו הופכים להיות כבר אני ואפסי עוד, אנשים שהראש שלהם בשמיים. מי יגיד להם משהו? אבל בגלל שיש לנו חוסר ודאות, ובגלל שאנחנו כל החיים חיים על הקצה, אז אנחנו כל הזמן בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז כל בוקר מחדש אנחנו מתפללים, וכל בוקר מחדש זוכרים איפה אנחנו נמצאים, אז דווקא את מי שהוא אוהב, הוא משריק ככה על הקסקס. למה? כי ככה הוא בטוח שנרים טלפון, כי הוא רוצה שנרים טלפון, זה כל הרעיון, כי הוא רוצה את הקשר שלנו. פעם הבאנו לזה משל מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד חזק, מספר על המלך שהיו לו שני שרים, ושניהם חטאו נגדו, שני שרים שהוא מאוד אהב אותם, שכל החיים היה מתייעץ איתם, שר החוץ ושר הביטחון, ושניהם חטאו נגדו. הוא תופס אותם, מה? שר הרופאים ושר המשקים, והוא שם אותם למשפט. את הראשון הוא פחות אהב, אז הוא גוזר עליו גזרה כזאת. הוא אומר לו, תשמע, אתה, אני מסלק אותך מהמדינה, צו גירוש, אסור לך לחזור לפה, אבל מה, אתה תקבל ממני אוצר גדול שיספיק לך לכל החיים. יהיה לך מה שאתה רוצה. השני, שהוא מאוד מאוד אהב אותו, הוא נותן לו גזר דין בכלל אחר. הוא אומר לו, אתה נשאר לידי, אבל מה, אתה מקבל משכורת לחודש. רק לחודש אתה מקבל, כל ראש חודש, אתה צריך לבוא לבקש ממני יפה, ואני אחליט אם אתה תתך או לא. הם יוצאים מהבית המשפט, הראשון אומר, תראה, אותי המלך אוהב, נותן לי שכר לכל החיים שיהיה לי. ואילו אותך הוא לא אוהב, הוא מבקש שכל חודש תבוא תבקש ממנו. אומר השני, טיפש, אותך הוא לא רוצה לראות יותר. אומר לך, קח מה שאתה רוצה, אל תבקש ממני כלום. לא רוצה לשמוע אותך. אותי ממני הוא לא יכול להיפרד. אז הוא נותן לי לחודש, כדי שעוד חודש אני צריך להרים טלפון. להרים טלפון, כבר פטפט, מה נשמע? אז דווקא את ארץ ישראל שהוא כל כך אוהב, הוא משאיר אותה ככה על הקסקס. למה? כדי שככה הוא יהיה בטוח שנרים טלפון, שנרים את העיניים למעלה ונבקש בקשות. אני רוצה לומר משהו ששמעתי מהראל פעם, לא יודע מה המקור לזה, מאיפה שמעת, שזה מה שאנחנו מברכים, מה? אולי אתה המקור, מעולה. שזה מה שאנחנו מברכים בורא נפשות רבות וחסרונן. מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותנו עם חסרונות. מה הכיף שהוא ברא אותנו עם חסרונות? שככה אנחנו צריכים להרים אליו טלפון. אם היינו מושלמים, אויבי, היינו מתנתקים ממנו חס וחלילה. היינו הופכים להיות כמו ארץ העמים, אנשים שחיים מעצמם. אבל בזכות זה שאנחנו חיים בחוסר ודאות, אז כל בוקר באים לבית כנסת וכל בוקר מבקשים. אם כן, מה שצריך לקחת מזה, שאם יש לאדם חס וחלילה רגע של בעיה, אז הוא לא צריך להישבר ולהגיד, אויבי, הקדוש ברוך הוא שונא אותי. להפך, הקדוש ברוך הוא מחפש תשומת לב. הוא מחפש שתבדוק מה הוא רוצה. ופעם המגיד ממזריץ' הביא לזה, זה לא משל, זה סיפור יפה שהחסידים מביאים אותו כמשל. סיפור חזק מאוד, שהמגיד ממזריץ' פעם ישב בחדר ולמד, פתאום נכנס לחדר הבן שלו ובכה, היה לו בן, ונכנס ובכה, ילד בן 5. המגיד שואל אותו, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אל תשאל, אני שיחקתי עם החברים האחבואים, ומצאתי מחבוא טוב. עליתי למעלה על העץ והם לא מצאו אותי. עכשיו, ילדים אין להם סבלנות. מחפשים דקה, שתיים, לא מוצאים, יאללה, הולכים לחפש משחק אחר, תופסת. והוא יושב למעלה על העץ, מחכה שיחפשו אותו, ואין, ואני ענה, אני בא. והוא בוכה, למה החברים עזבו אותו? התחיל המגיד לפקוט איתו יחד. הוא אומר, אני בוכה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא בוכה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתחבא להם בשביל שיחפשו אותי, אבל מה הם אומרים? הוא עזב אותנו, לא רוצה קשר איתנו. אנחנו לא מבינים את סוד המחבוא, לא מבינים את סוד הניסיון. כל הרעיון שהוא עשה את החיים ככה וחסרונן, כדי שנפנה, כדי שנדבר, שנספר מה קורה, שנהיה מחוברים אליו. אם כן, הקדוש ברוך הוא משאיר את העולם על מצב מבול, על מצב כזה שהגשם בא תמיד עם טרדות ודאגות ובמתח, בשביל שאנחנו, דווקא האנשים בארץ ישראל, יהיו איתו בקשר. בואו נקרא את זה בליקוטי שיחות, שני קטעים מליקוטי שיחות בשני מקומות, שהרבי משלים את זה, פעם יותר בקצרה, פעם יותר בארוחה. רבינו הזקן משווה, זה בליקוטי שיחות חלק א', עמוד 4-5, כמו שאמרתי, השיחה הראשונה לפרשת נוח. רבינו הזקן משווה בין מי המבול לדאגות ותרדות הפרנסה, שמכונות בשמיים רבים. לכאורה, למה? למה הפרנסה באה כמו מבול? למה היא עושה תרדות? למה היא עושה דאגות? אומר הרבי, הכוונה האמיתית לכך, שנותנים לאדם דאגות פרנסה, למרות שהן מפריעות ומציקות באופן תמידי, היא שעל ידן האדם יוצא מהמציאות האישית שלו ונסע על ידי זה כלי לקדושה. זה מה שמשאיר אותנו נורמליים. בזכות זה אנחנו לא הופכים להיות. מספרים על שני יהודים שנפגשו, ואחד אומר לשני, אתה יודע, אתה כבר חצי גביר. מה זה חצי גביר? הוא אומר, תראה, כסף עוד אין לך, אבל אתה כבר בהמה. תבין, כולנו היינו אומרים להפוך להיות כאלה. אם היינו מה שאנחנו צריכים, כולנו היינו הופכים להיות כאלה. אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו תמיד במצב של חוסר ודאות, כדי שנשאר עם הראש ככה במצב סביר. ומוסיף הרבי על זה בליקוטי שיחות חלק ו' עמוד 30-31, אחד ההבדלים בין ארץ ישראל למצרים הוא שבארץ מצרים לא יורדים גשמים והצמיחה באה מהנילוס. ואילו בארץ ישראל, דווקא בארץ ישראל, בארץ של אלוקים, זה הייתה אמורה להיות הארץ הכי מבורכת בעולם, שיהיה פה פרנסה ל-5,000 שנה קדימה. דווקא פה יש כל שנה מתח, יהיה גשם, לא יהיה גשם, יהיה, איזה שנה תהיה, למה זה ככה? זה הוגן, זה פייר, זה נורמלי? שמה איתה? ואילו בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים. מספרים על יהודי שהגיע פה מגליציה לארץ, אחרי זה הוא כותב מכתב לחברים שלו שנשארו בגליציה. הוא כותב, יש לנו פה את נהר הכינרת, שזה הנהר הכי גדול במזרח התיכון. ימה, שזה הים הכי גדול במזרח התיכון. הוא אומר, ואם תשאלו, הנה, יש לנו אינטליגנט, אם תשאלו איך זה נהיה הים הכי גדול במזרח התיכון, הוא אומר, כי זה מה יש. זהו. ואילו בארץ ישראל למטר השמיים תשתה מים, מה ההיגיון? מדוע הקדוש ברוך הוא יצר את המצב הזה, שאין הארץ שותה אלא מלמעלה, ואז אנחנו תלויים כל שנה במצב רוח, יהיה לא יהיה. אחד הטעמים, הוא אומר הרבי, כדי שיהיו הכל תולים עיניהם כלפי מעלה. כי כאשר יהודי יודע שהוא מוכרח להגיע לידי מטר השמיים, כשיהודי יודע שהמפתחות של הפרנסה לא אצלו, מה שלא תעשה זה לא תלוי בך בכלל. לפעמים עסק קטן מצליח בלי שיעור, לפעמים עסק גדול שכל כך בנית עליו לא יוצא ממנו כלום. אז כל אחד מבין עם קצת יושר שזה לא בידיים שלנו, שהפרנסה באה מלמעלה. כשיהודי יודע את זה, אז אפילו בתקופות טובות הוא לא מתבלבל. כי כאשר יהודי יודע שהוא מוכרח להגיע לידי מטר השמיים, הרי אפילו בעת שיש לו ריבוי השפעה, תאכל וסבת, הוא נמנע מתחושה של ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. כיוון שהוא יודע שכמה שלא יעשה את כל העניינים התלויים בו, חרישה, זריעה וכו', הוא מוכרח להגיע לעזרתו של הקדוש ברוך הוא. אם כן, המתח, חוסר הוודאות, החיים על הקצה, זה האיזון לאגו שלנו. זה האיזון לזה שאנחנו טיפוסים מתנפחים, אם אנחנו רק רואים שני שקל, כבר אי אפשר להתקרב אלינו. אז מה האיזון? האיזון הוא שגם כשהאלוקים נותן, הוא נותן את זה תמיד ברגע האחרון, אחרי שאתה מוציא את הנשמה, שברור לך שזה מלמעלה וזה לא ממך. רק אסיים בקטע מהיום-יום, אבל לפני זה מסיפור יפה מרבי זושה, מה אני פולי? שפעם בא מישהו לבקר אותו. ורבי זושה לא היה בבית. האישה הייתה בבית. הוא רואה את האישה יושבת, היה יהודי עשיר, האישה יושבת ובוכה. מה את בוכה? היא אומרת, אני לא אבכה. בבית ילדים, אין מה לאכול. בעלי לא מביא אוכל הביתה. הגג דולף, יתחיל עכשיו החורף, אי אפשר לחיות פה, קר לנו. בוכה. הוא הולך לבית הכנסת, הוא רואה את זו שיושב עם הטלית והתפילין מתפלל, ושמח וטוב לב, אין לו שום דאגות. הוא אומר לרב זו שתגיד לי, איך זה? אשתך כל כך בוכה, ואתה כל כך שמח, איך כל כך רגוע, איך זה יכול להיות? אז הוא אומר רב זו שההבדל מובן. היא סומכת עליי שאני אביא לה פרנסה, והיא יודעת שאין על בי לסמוך. אז היא עצובה. אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אז מה יש לי לדאוג? זה בדיוק הרעיון. צריכים להבין את הטרדות של הפרנסה. צריכים להבין, הטרדות של הפרנסה זה לא בשביל, כי לא כי הקדוש ברוך הוא מתרחק. זה להפך. כי הוא מבקש שנפנה אליו, כי הוא מבקש שנבקש ממנו. וכשמבקשים זה הולך. סיים ביום יום ה' תמוז. רבינו הזקן שאל את אחד החסידים הגדולים המקורבים אליו למצבו. הוא שאל אותו מה נשמע. כששואלים יהודי מה נשמע, הוא בוכה. ויתונן החסיד כי ירד מנכסיו. הפרנסה לא משהו, זה לא הולך, הוא נאנח. ויענהו רבנו, זקוקים לך שתאיר סביבתך בתורה ועבודה שבלב. ואילו פרנסה ושאר הצרכיך מוטלים על הקדוש ברוך הוא לתת לך. אומר לו אדמור הזקן, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו הסכם. יש לנו את התפקיד שלנו ולא יש את התפקיד שלו. התפקיד שלנו זה להתפלל, ללמוד, לתת צדקה, לעשות טוב. התפקיד שלו זה לעשות פרנסה. אם אנחנו נעשה את שלנו, הוא יעשה את שלו. עשה אתה את המוטל עליך, השם יעשה את המוטל עליו.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, כל מרצי חב"ד במקום אחד.